טוב, בואו נתחיל בעזרת השם. לי קוראים יצחק פנגל, מי שלא מכיר, שלום וברכה לכולם. נושא ההרצאה, הבנתי, הוא הזדמנויות ופספוסים. אני חושב שכל חייו של האדם ככה בנויים. כן, תכף אולי נתקו איזה משהו. בסדר, אחת. לא נורא, נתרגלו. כל דבר רע מתרגלים, תדעו לכם. זה טבע האדם, אלוקים נתן לנו כזה נס, שאדם מתרגל, תמיד התפלאתי איך אנשים, סליחה מכבודכם, כן? איך אנשים כאילו מסריחים, איך הם לא מריחים את עצמם, אה? אתה יכול לשבת ליד מישהו, מה זה היצור הזה? והוא כאילו, מבסוט מעצמו, כאילו, לא, הוא בכלל לא קרה משהו? לא, זה משהו מדהים, באמת. טוב, אבל יעננו. לא, כי זה נס שהקדוש ברוך הוא עשה כנראה, שאנחנו באמת לא נהיה מודעים, אבל מצד אחד אולי זה נס, מצד שני אבל זה דבר לא טוב. זה כוחו של הרגל. אני זוכר שפעם שמעתי על אחד מהדרשנים של הדור הקודם, קראו לו רב שלום שבדרון, זיכרונו לברכה. יום אחד הוא הלך באחד מרחובות ירושלים, והוא ראה ילדים מסתודדים סביב ככה איזשהו בור באדמה. הוא לא הבין מה קרה, מה הם מסתודדים סביב הבור הזה. והוא הריח ריח מאוד לא נעים, יוצא, נודף מן הבור הנ"ל. אז הרב התקרב לראות מה באמת העניין בתוך הבור, אבל כל כך היה מסריח, סליחה מכבוד חזוק. הרב כבר שם את השרוול על האף ככל שהוא התקרב יותר לבור, וכשהוא הגיע לבור, הוא ראה בדיוק מדוע הילדים הסתודדו סביב הבור, וזה התברר שפשוט מאוד זה היה בור ביוב, וישבו שם שלושה פועלים, כנראה של העירייה, ועשו הפסקת עשר, ואכלו כאילו לחם, חומוס, לפפונים, קולות, ותוך הביוב. אמר רב, איך זה יכול להיות? אני ממרחק הרחתי את הסירחון. הם יושבים בתוך הביוד ועוד אוכלים? הוא חזר הביתה עם נקודה למחשבה ואמר, זה כוחו של הרגל. כוחו של הרגל זה יכול להיות שאדם יושב באמצע ביוב, והוא לא שם לב לזה אפילו. כי הוא התרגל. אתה נכנס לחדר, אתה מריח, יש פה ריח לא מי יודע מה. תוך כמה דקות זה נעלם. לאן התנדף הריח? הוא לא התנדף. פשוט ככה התרגלנו. אבל לי חשוב שלא נתרגל למצבים הלא טובים שלנו. חבל לי. כי ברגע שאני אתרגל למצב לא טוב, אני אשלים איתו, אני אחיה איתו, ואולי אני אפספס הזדמנויות שהאלוקים נותן לי בחיים. אסביר מה אני מתכוון. במשבר הכלכלי בארצות הברית לאחרונה, ראינו איזשהו איש בחור צעיר, בן 35, נדלניסט לשעבר, מאוד מצליחן היה, אבל כל העסק שלו קרס בעקבות המשבר הכלכלי. עד כדי כך שלא נשאר לו כלום חוץ מהרכב שלו. הכל יקלו לו, הבנק יקל לו את האוטו, את הבית, את הנכסים שלו, חוץ מהרכב שלא היה רשום על שמו, זה הכל, זה הנס היה. אז הוא עבר לגור ברכב שלו, עבר לגור ברכב של עצמו. הוא מספר שהחיים לא היו פשוטים. בפרט אחד שהיה והתרגל לאורח חיים מסוים, לרד פתאום לשפל המדרגה, זה לא חוויה נעימה. הוא אמר, הכל היה בסדר חוץ מאיפה אני יכול להתקלח. סליחה, כבודכם, שירותים אפילו טיפה יותר אסתטיים מאשר הגינה הציבורית. מה אני אעשה? ואז הוא אמר, הוא היה גר בלס וגאס, הוא היה הולך לקזינואים. נכנס לקזינואים, ובקזינואים יש מקלחות, בקזינואים יש, אתה יודע, בקזינואים מכובדים, יש אלכוהול. הבעיה שבקזינואים לפעמים גם דורשים תשלום, ולא מינימלי של איזשהו, לא יודע מה, חצי סנט או דולר להיכנס לשירותים, וגם זה לא היה לו. ואז הוא מספר שיום אחד פשוט אין לו כסף, דולר אפילו להיכנס לשירותים, למקלחת. אז הוא אמר, מה, אני אקבץ נדבות בקזינו, איזה בדיחה הזאת. אז הוא שיחק אותה, לא, יש לי כסף, אבל אין לי כסף קטן. אז כאילו הוא פשוט ביקש מישהו ייתן לו דולר, ומישהו היה עדיף מספיק ונתן לו דולר. הוא נתן לו דולר, והוא בא להיכנס לשירותים, איך שהוא בא להיכנס לשירותים, מישהו בדיוק פתח את הדלת מתוך השירותים, ואמר לו כאילו, אחי, כנס. זה כמו שאתה רוצה נגיד להתפלח לאיזשהו מקום, לבריכה נגיד, יש כזה מסתובב, אחד אמר, בוא כנס איתי, תפלח איתו. זה לא יפה, אסור לעשות כאלה דברים, אבל תיאורטית זה הרעיון, בסדר? אז מישהו פתח לו את הדלת, אמר לו, בוא תכנס, בסדר. אז הוא חסך לעצמו את הדולר. כשהוא יצא מהשירותים, הוא אמר, בוא נשמע, מזל משחק לי. גם קיבלתי דולר, גם לא הייתי צריך לבזל את הדולר, בוא ניקח את הדולר, זה קזינו, לאיזה מכונת מזל. שם את מכונת מזל, קלאר, טה-טה-טה-טה-טה-טה, וזוכה ב-20 אלף דולר. יפה. הוא אמר, אני לא בזבזתי 20 אלף דולר, אני לא הייתי טמבל, לקחתי את ה-20 אלף דולר האלה, והשקעתי באיזשהו דוכן של נקניקיות. בתוך האוטו אמר, הייתי פותח את הדלת, כמו גזלן כזה, אתם מכירים גזלן? כאילו המוכר, האוטו גלידה. בצבא אני קוראים לזה גזלן. אז לא, כי המחירים שלו ממש מסובסדים, אז היינו קוראים לזה גזלן. בקיצור, אז הבחור שלנו פתח דוכן נקניקיות מתוך האוטו, אבל הוא אמר, זה היה טוק שואו כזאת, דייב לדרמן זה היה, ואז הוא אומר שלצורך זה היה הדוכן הראשון שלו, אבל לא האחרון. הוא פתח עוד דוכן, כבר לא באוטו, ועוד דוכן, ועוד דוכן, וכשראינו אותו בתוכנית, אז קראו לו אלוף הנקניקיות של לס וגאס, תבינו איזה הצלחה כבירה, ושאלו אותו, אם היית יכול לחזור אחורה בזמן, את מי היית רוצה לפגוש? לא, הכי סחטן, כאילו, תודה. לזה שיביא לך את הדולר? הוא אמר לו, לזה שפתח לי את הדלת. וזה הנקודה העיקרית בחיים, שיש הזדמנויות בחיים שבורא עולם שולח לנו שליחים, לפתוח לנו דלתות. מסיבה כזו, אחרת, כי התפללת, כי רצית, כי הגיע הזמן! כי הגיע הזמן, יש גם כזה מושג, ציבור יקר, הגיע הזמן. הלוואי ונבין את זה. כל אחד מתנו לחוץ, לחוץ! בחורה רוצה להתחתן, הרב, אני רוצה להתחתן, לא יודעת מה יש, נו, נמאסתי מהכל כבר, הרב. עוד לא הגיע הזמן, יקירתי. אל תכעסי עליי, אבל פעם הרב מבריסק, אחד מגדולי ישראל, השתתף בחופה. עכשיו, מתחת לחופה, נהוג מנהג ישראל לשבור את הכוס. מדוע שוברים את הכוס? מכיוון שיש כזה דבר יפה, שכיוון שבית המקדש עדיין לא נבנה, ולצורך העניין, כל שמחה גדולה שעושים, זוכרים קצת את החורבן הזה של בית המקדש. זכר לזה, שוברים את הכוס. זה הרעיון, כאילו. זה שוברים מזל טוב אחר, אחרי זה אין פה משמעות מיוחדת, אבל שוברים את הכוס. זכר חורבן בית המקדש. לכן אומר, אם תשכחי ירושלים, תשכחי מני, כאילו, אוקיי. אז אחד החתן שהיה צריך להיות להתחתן, ניסה לשבור את הכוס, בוף, דורך על הכוס, הכוס בורחת. ברכה. אופן, לקחו את החזרה, ניסה לדרוך על... אופן, ברכה לו. תבינו, אין כאלה מקרים בעולם, וכל חתן יודע כאילו מה בא לדרוך על הכוס, מאמין. אבל בפעם השלישית שהוא פספס, כבר התחילו לרנן. אולי הם לא זיווג מן השמיים. רואים פה סימנים, כאילו זה לא צחוק. שמע, שלוש פעמים פספס את הכוס, בפעם הרביעית, הצליח. שאלו את הרב, כבוד עליו, מה הרב אומר? האם הם לא זיווג טוב? אולי הם לא מתאימים? מדוע זה יהיה רק ככה? אמר להם הרב את התשובה הכי פשוטה שבעולם, כי עדיין לא הגיע הזמן. ברגע שהגיע הזמן שהם צריכים להתחתן, זה קרה. עדיין לא הגיע הזמן. לכן, בנות יקרות, אל ייאוש. גם בנים, סליחה, אני לא... שאני לא אקפח פה את הצד הגברי. אחד אמר לי כבר דרב, אני רוצה גם להתחתן. מה אתה מדבר לבנות? אני לא רוצה להתחתן. אמרתי לו, יש לי בשבילך סגולה. אומר, לא רוצה סגולה, רוצה בלונדינית. אמרתי לו, זה משהו אחר. בלונדיניות זה משהו אחר. לא יודע אם שמעתם את זה פעם ממני או לא. פגשתי לי בחור, צעיר, 17. בא אליי אחר הצעה, אמר לי, הרב, אני יכול לדבר איתך? מה זה, דבר מה שאתה רוצה. אני אהיה פתוח איתך, אתה לא תצחק עליי. לא, חס ושלום, אני אצחק עליך, נראה לך. אמרתי לו, מה קרה? מה? מה אני כבוד, הרב? חברה שלי עזבה אותי! אמרתי לו, אהה. רציתי להסביר לך, בחורה זה כמו אוטובוס. ברח אחד, יבוא אחד אחר. לא נורא, חמוד שלי, תתקדם בחיים. שום דבר לא עזר. עד שאמרתי לו משהו, אל תיחסו לי הצד הנשי פה, בסדר? אמרתי לו, תראה, היה פעם ארנב שחור. התחתן עם ארנבה בלונדינית. יצא למרנב כולו שחור, ופה באוזן כזה חתיכה בלונדינית, קטע בלונדינית. טוב, הבעיה של הארנב הזה שלא היו לו חברים, כי הארנבים הבלונדינים לא אהבו אותו כי יש לו קטע בלונדיני. לארנבים הבלונדינים לא אהבו אותו כי הוא שחור. לא היו לו חברים. עד שהוא החליט, די, אני עושה סוף לקטע הזה. בא לפסי הרכבת, שם את האוזן על פסי הרכבת, מה תעבור רכבת, תוריד לי את... די, אני אהיה נורמלי. שם את האוזן, הגיע הרכבת, אופ, הוריד לי את כל הראש. מה המסר בסיפור? אמרתי לו, לא, כדאי לאבד את הראש, יש לי חתיכה בלונדינית. הבנת? תחשוב על זה. בקיצור, ענינו. אז לכל הבנות שחפצות להתחתן, זה עניין של זמן. אבל זה לא רק חתונה, זה גם עניין של עבודה לפעמים, מציאת דירה. יש הזדמנויות בחיים, אני לא אומר שלא. הבעיה היא שלצורך העניין, האכזבות שלנו נובעות מעצמנו. כביכול אנחנו קבלנו לעצמנו איזשהו תאריך יעד. שהדברים אמורים להתגשם, ומגיע התאריך הנ"ל, והיעד לא מגיע. ואז יש לנו כל מיני, או לצורך השאלות, אפילו באמונה, כבוד הרב, כן, אני מתפללת, מה קרה, למה אלוקים שלח, שכח את הכתובת שלי, מה הבעיה שלו לשלוח לי איזה עצם, מה הבעיה? או שאם אדם לא דתי, אז הוא מתחיל להתרעם על לא משנה כאלה סיבות ואחרות, שלא יודע מה, לא רוצים לקבל אותו, לא, אולי עושה קורות חיים מספיק טוב, אבל אולי אני טועה. מי אמר שהתאריך שאני נקבתי, הוא התאריך המיועד באמת. ואני אומר את זה מראש, שלצורך העניין, אני אתן לכם איזושהי נוסחה מסוימת שתחשבו עליה. אבל אין ספק שיש הזדמנויות בחיים. אבל הפספוסים קשורים אלינו. ואני אסביר למה אני מתכוון. אני אשאל אתכם ארבע שאלות. כל שאלה זה מילה אחת, לא משהו מורכב. ונחשוב על זה ביחד. השאלה הראשונה היא, למה? למה? למה בכלל לקום בבוקר? למה בכלל להתאמץ? למה בכלל להתחתן? למה בכלל לעבוד? למה? למה? השאלה הכי פשוטה שכל יצור אנוש היה צריך לשאול את עצמו, למה? סתם, עבדו עליך, כולם עושים אז גם אתה? למה? בשביל מה? למה? למה? שאלה ראשונה. שאלה השנייה היא תהיה שאלה מורכבת לא פחות, אבל היא התשובה לשאלה הראשונה. למה לא? למה לא, יפרייר? אתה גם ככה פה, נכון? אז בוא נוציא את המקסימום, בוא נוציא את המקסימום. אתה גם ככה כאן! תבינו שזו נקודה כל כך חשובה, אני זוכר שחברה של אשתי, היה לה, הם קנו דירה, ושיפצו אותה, אז הם שברו את הסלון, בסוף נתקע להם עמוד באמצע, כי מהשיפוץ, היה עמוד שאי אפשר להוריד אותו, אין מה לעשות, באמצע הסלון עמוד. עכשיו, הבחורה הזאת קמה כל בוקר, אוף, איזה עמוד, נמסרים העמוד הזה, הרסת כל הבית, איזה עמוד. כל הזמן, כל בוקר מקטרת, העמוד בפנים שלה, אוף, איזה עמוד, נמסרים עמוד, איזה בית, אין עמוד, אין. וככה שבועות וחודשים, והיא מקטרת, והיא כבר, העמוד נהיה חלק בלתי נפרד מהכיתוריה שלה, ופשוט מאוד כבר זה הרס לה את החיים, ובעלה כבר חלס, הבנתי, העמוד הבנתי, מה אני יכול לעשות, מה את רוצה ממני, גבר? אי אפשר להזיז עמוד. עד שיום אחד, היא פשוט קלטה, אוקיי, זה עמוד, אין לי ברירה, זה עמוד, בוא נוציא ממנו את המקסימום, למה לא? זה עמוד, אוקיי, נכון, לא הייתי לך, התחילה רוצה כזה עמוד. יש כבר עמוד! בוא נשתמש בו. ואז היא לקחה מעצבת, וסדרה לה ככה כל מיני גבס, וויטרינות פנימיות, ונצנצים למעלה, לא יודע מה. והעמוד פתאום הפך להיות חלק בלתי נפרד מהסלון שלה, בצורה דקורטיבית, ואפילו מתגאה בעמוד הזה. למה אני אומר לכם את זה? כי לכל אחד לפעמים יש כזה עמוד בחיים. נגיד, תתחתני, בעלך יהיה כזה עמוד. תקעו לך בחיים פה, 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 פה. מה אני עושה איתו? אני התבלבלתי, זה היה מהר מדי. אמא שלו כישפה אותי. והוא תקעו לך בחיים. ויש לך שתי אפשרויות, כל בוקר לקום להתלונן. מה אני עושה עם העמוד הזה? והבעיה העיקרית שאת מתחילה לבזול. יש תופעה כזאת, אנשים מתחילים לבזול. ופתאום נראה לך שאת רואה זוג ברחוב, אתה רואה איזה זוג חמוד. בטח, מה זה כיף להם ביחד? רק אני, בואה איתו. לא, הרב, בכלל לא רומנטי, הוא בכלל לא אכפת לו ממני, בתחילה עשה לי, מה זה רושם טוב? זה העמוד? נגמר. בוא נוציא ממנו את המקסימום. תשפצי אותו. תעשי לי קצת גבס פה, גבס שם. בוא נלמד להתמודד עם מה שיש. לכן הנקודה העיקרית כאן, א', ישנן הזדמנויות בחיים. ההזדמנויות תלויות בזמן. כבר שלמה המלך אמר, עת לכל זמן. יש לי עת למלחמה ועת לשלום. עת, אני אגיד את זה בסוף, עת חס שלום למחלה, אבל עת גם לבריאות. יגיע הרגע שזה יעבור, זה יעבור, זה יעבור. ואתם יודעים שזו הייתה הסיסמה של שלמה המלך? שלמה המלך, הוא חרט לעצמו טבעת כזו. ביקש מהחרט המלכותי שיכול לו טבעת, שהטבעת הזאת תהיה סמל לאושר. כאילו שיוכל להתבונן בה ולהיות מאושר. הוא חרט שתי מילים בלבד. ומה, איזה שתי מילים? רמז דק, זה יעבור. זה יעבור. מה זאת אומרת זה יעבור? כל דבר בחיים עובר, יקיריי, כל דבר. אני רוצה להגיד, הדברים הרעים, זה מה שהם עוברים, 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 זה לא יהיה לנצח. אבל אל תיחסו אליי, אני חייב להגיד לכם גם הדברים הטובים עוברים. אין מה לעשות. אנחנו לא חיים בסרט. וגם סרט מתעוררים בשלב מסוים. גם חלום טוב מתעוררים. כל דבר טוב מתעוררים. אני לא יודע אם סיפרת לכם פעם או לא, אבל ככה קרה לי בפסח האחרון, עברתי טראומה. אני חייב לשתף אתכם קצת. אני גר בקריאת ספר, זה היא חרדית. עכשיו, לא חמודים, באמת. אבל יש להם קטע, נגיד, ההורים שלי מאוד אוהבים לעשות על האש. הם מאוד בקטע של על האש, כאילו בדרך כלל בחגים מסורתיים, למשל חול המועד, יום העצמאות וכן הלאה, זה עושים על האש. ככה מקובל אצלנו משפחתנו. מקדמת דנא כבר אי אפשר לשבור את הרצף. עכשיו, איפה עושים על האש? בדרך כלל או ביער בן שמן, או בכל מיני פארקים ציבוריים כאלה ואחרים. לצורך העניין, השנה יער בן שמן היה מפוצץ, לא הספקנו לתפוס מקום מהגון. אז ההורים שלי אמרו, טוב, בוא אצל אחד האחים, או אחותי או אחי, זה הכי טוב, כי אצלי לא, 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 כי אני מכירת ספר, לא, לא, לא. אצלנו, לא, אני לא בקטע של הלאש כל כך. ואז אצל אחי השיפוצים, אצל אחותי, אבל הגן, אמרו, ההורים שלי, אין בעיה אצלך. אמרתי, אצלי, מה, אבל לא, לא, אולי לא, אולי לא. אמרו, לא, אצלך. אמרתי, טוב, נעשה את זה זריז, בסדר? תביאו מנגלים חד פעמים, נעשה את זה זריז. ציבור יקרים הביאו לי שלושה מנגלים חד פעמים. עכשיו אני מודה, הייתה חוויה מאוד מיוחדת. זאת אומרת, הדלקנו את המנגלים, את הבן שלי הגדול, הצבתי בתור הנפנפן, אבל לא נפנפן פרימיטיבי, עם פן, בסדר? עם פן, עם פן של הבנות, המצוין. אז עכשיו אמרתי לו, גם עם הפן, יש פה עוד עניין, זה מה שאני אומר ביניכם, לא רציתי שהשכנים כל כך התעניינו על האש שלי. זה לא, אין הברכה שרויה, אלא דבר הסמוי מן העין. לא צריך לדעת שפנגר עושה על האש, מה העניין בזה? אז אמרתי לי, עם הפינפון, אתה מבריח את האשן החוצה, כך, אנחנו דירת קרקע, אנחנו למטה, אתה מבריח את האשן שהשכנים שק, שק, שק. יפה, באמת הבן שלי עמד במבצע שלו, והוא מנפנה, כאילו עם מבריח את האשן. הבעיה העיקרית שההורים שלי הביאו לי מנגל חד פעמי. מה העניין בזה? זה חד פעמי, ממש חד פעמי. לא כדאי לקנות אם אתה תכנן נגלה שנייה. וכאשר עברנו לנגלה השנייה, כל המנגלים עלו לי באש. עכשיו, אתה קולט את האשן, עכשיו, זה ריח של על האש. זה לא ריח של מרק צח. אתה קולט את האשן, נכנס למרפסות. בשלב מסוים, אתה קולט את האפים של השכנים. יוצאים כמו, אתה יודע, כמו של צוללת. קולטים. פנגר עושים על האש. אתה רואה את כל המרפסות. יפה. טוב, אמרתי, בסדר, הם חבר טובים, השכנים שלי סך הכל, למדו לי זכות שאני עושה בטטות לילדים, וזה אין פה דווקא עניין של... למרות שעל האש יש פה עניין עמוק לפי דעתי, זאת שור של קורבנות, יש לנו משהו בהגה היהודית שלנו, כאילו, מה קשור? רק אנחנו עושים על האש, נראה לי. אבל ככה זה. לצורך העניין, באמת היה יום מאוד מיוחד. יש לי ילדים שמנגנים. יש לי ילד אחד על תרבוקה, אחד על אורגן, עשו מופע להורים שלי, ואמא שלי אמרה לי, איציק, היה מיוחד השנה, פסוד מיוחד מאוד. יפה. ואשתי אמרה לי, באמת, כל הכבוד, הפעם לא הרסת, כי בדרך אני הורס את המסיבון, הפעם לא הרסת, היית רגוע, וזה כל הכבוד לך. עכשיו הרגשתי, מה זה טוב, אני מודה. מה זה תפקת את מהשכם? אתה תותח, אתה. לא כל הכבוד, מגיע לך כל הכבוד. והורים שלי הלכו, והייתה אווירה מאוד נחמדה, פעם ראשונה שלא היה איזה משהו שהרס. תקשיבו טוב. ההורים שלי הלכו, הילדים שלי עשו לי הפתעה וניקו את החצר. אני מתם ישבתי ללמוד בינתיים, קצת ללמוד תורה, כן. אז הילדים שלי ארגנו את החצר, ותוך בערך כ-10 דקות, הבן שלי יורד מלמעלה, בצעקות, אבא, הפח עולה באש, הפח עולה באש. עכשיו, איזה פח? זה לא פחון. זה הכוונה, יש צפרדע? זה, הפח עולה, עכשיו אני טס למעלה, מלמעלה, אנחנו דירת קרקע, טס, ואני מנסה לחשוב בראש, א', מה זה קשור אליי הפח? ב', איך הפח עולה באש? ואז נזכרתי, וואו, הילדים שלי פשוט לא חיבו את המנגלים. זה אנחנו שרפנו את הפח. עכשיו תקשיבו טוב, אני עולה למעלה, אני רואה פח עולה בלהבות. וזה מחט פח עם חומר ממה שנקרא מחול המועד, מפוצץ הפח, מפוצץ. ומלא מכוניות סביבו, אמרתי, זה עולות מכוניות באש עוד רגע, אני רואה כאילו כמו הסרטים, מכוניות עפות באוויר, איזה פחד. אני לוקח את הפלאפון, מתקשר למכבי אש, מכבי אש! הם לא עונים לי, לא עונים לי, וזה לחץ! אני אתחיל לבבל, מה הטלפון שלהם? 101, 2, מה קורה איתם? לא ענו לי, בסוף אמרו לי, זה לטובה שלא ענו לך, כי אם אתה מתקשר למכבי אש, לא משנה שריפה של סבא שלך, אז אתה הזמנת, אתה משלם 450 שקל. אמרו לי, צריך להתקשר מטלפון ציבורי ולא להזדהות. ככה עושים. סתם, לא, לא יפה, לא יפה. לא משחקים חיי אדם, אבל... לענייננו, הם לא ענו לי, ואני בלחץ, כאילו, יואו, עכשיו בינתיים יש שריפה, כל השכנים מהבניין שלי קלטו שריפה, ירדו עם דליים, טה-טה-טה-טה-טה-טה. עכשיו אצלנו, אני, בית שלי זה הצינור, כן? אז ממלאים כאילו מים, חול, כמו חול, מים. עכשיו תבינו טוב, מי שגילה את השריפה היה בחור צעיר, בן בערך כ-18, מהבניין ממול. הוא בכלל איננו יודע שהיה מנגל אצלנו בזירה, כן? הוא לא מעודכן. והוא רץ אליי, פנגר, תראה, פרחחים ששרפו את הפח, פושטקי ששרפו את הפח! אני אומר לו, אולי זה לא פושטקים? אולי, לא, למד עליהם זכות, אולי זה זכוכית מגדלת והשמש, לפעמים יש כאלה תופעות, אולי בכל זאת. ציבור יקר, תבינו טוב. תוך כמה דקות ספורות, כל השכנים משתלטים על האש, חול, מים, מים, חול. כעבור בערך 10 דקות, רבע שעה, השתלטנו על האש, אתה רואה, אחוות ככה לוחמים. אתה יודע, כל השכנים פחם על הפנים, לא, יפים אך מרוצים, השתלטנו פה, עשינו מבצע צבאי ממש. אבל השכן ממול, זה היה בן 18, נכנס פנים על הפח, לוודא שאין עוד מקור של אש. הבעיה שהוא גילה את מקור האש האמיתי. היום הוא הוציא את הראש בגאווה, אומר, איזה טמבל עשה על האש! כל השכנים שלי, קולטים אותי. אני נשאתי תפילה חרישית, יהי רצון מלפניך, אלוקיי ואלוקי אבותיי, שתפתח את האדמה לכמה דקות עד יעבור זעם. זה יעבור. כל דבר בחיים עובר, ציבור יקר. ואם אתה רוצה לשרוד בחיים, תזכור את זה. זה יעבור. השאלה הראשונה שאלנו למה. למה בכלל להתאמץ? מה זה כל ה... שאלנו שאלה שנייה, למה לא? למה לא להוציא בחיים את המקסימום? זה החיים? אוקיי, זה המצב שלי? בוא נוציא את המקסימום. בוא נוציא את המקסימום. למה לא? והשאלה השלישית תהיה מופנית כלפי כל אחד מכם. למרות שאני לא יכול לשאול את זה אישית, כי אתם קהל, אבל תחשבו שאני שואל את כל אחד מכם. למה לא את? למה לא אתה? מה זאת אומרת? אנשים נמצאים בהרצאות, לא משנה, שומעים, אומרים, אוקיי, רעיון יפה, תודה. אבל, המילה הכי מסוכנת לאדם בעולם, תדעו לכם, המילה הכי מסוכנת, זה מילה אחת. אבל. הרב, אתה צודק. אבל. לא, הייתי רוצה. אבל. אבל. כל... אבל ביהדות זה אותן נטיות של אבל, לא על אף אחד מישראל, כן? תדעו לכם שהמקום הכי עשיר בעולם, אני אגלה לכם איפה? איפה זה המקום הכי עשיר בעולם, עם האוצרות העוצמתיים ביותר בעולם, אני אגלה לכם. לא בוונצואלה, לא באיזה, לא יודע מה, המקום הכי עשיר או הרווי ביותר באוצרות, זה בית הקברות. כל אחד לוקח לשם את כל החלומות שלו, את כל הדמיונות שלו, את כל ההמצאות שלו, את כל התקוות שלו, הכל לוקחים לשם. למה אתה לא מקיים את זה? למה אתה לא מוציא את זה כוח אל הפועל? הרי לכל אחד מאיתנו יש משהו שרק את או רק אתה יכולים לגלות. יש משהו ששייך לכם. האלוקים לא סתם יצר אותנו גם שונים ויזואלית. הרי נכון? זו שאלה ששואלים המקובלים, וזו שאלה מאוד מעניינת שכל אחד מאיתנו צריך אמור לשאול, אבל לכאורה, למה האלוקים עשה אותנו כל כך מגוונים? כביכול, אם האלוקים היה שואל אותי, חס ושלום, כן. פנגר, אני רוצה לברוא את העולם. אתה אומר, טוב שאתה שואל אותי. לפי דעתי, אל תלך על קטע של גיוון. יצא לך משהו אחד יפה, נגיד בר רפאלי, סתם כאילו, לא שאני מעין, אבל יצא משהו יפה, תריץ מיליון כמוה. לא צריך לגוון. לא, 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 לא צריך לגוון. כי עם רוב הגיוון, תראה מה קיבלת, כל מיני פרצופים. לא חבל. זה יוצא אחרי שמלחיות. ככה אתה יצא לך איזה דוגמן, משהו טוב, תריץ מיליון כמוה. חבל על הגיוון, כאילו, ריבונו של עולם, טוב שאתה שואל אותי. לא לגוון. מי צריך גיוון? מה, לא. כל אחד שונה מהשני. תבינו שלא יהיה מצב בעולם שאתם תלכו ברחוב, יו, הנה אני! איזה קטע, הנה אני! למה לא? למה לא? אולי טוב שאין עוד אחד כמו אני, כן, אבל הרעיון העיקרי, למה אלוקים עשה את זה? מה העניין בזה? איפה הנקודה פה? אלא יש פה נקודה מאוד עמוקה, שלצורך העניין, תארו לכם, היה מלך בשר ודם. מלך בשר ודם. מגיעים 100 זמרים לשבח את המלך. מגיע זמר ראשון, שר למלך. לא, 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 לא. מדהים, הבא בתור, בבקשה. זמר שני שר אותו דבר. לא, 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 לא. גם אתה, תותח על. הזמר הבא בתור. גם הוא, אותו דבר. לא, 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 לא. תסכימו אותי שהזמר העשירי כבר נכנס לדיכאון? לא, כאילו, מה אני יכול לשמח את המלך שזה שלפניי או אחריי לא עשו במקומי או טוב יותר מני או כמוני? איפה אני פה? ויש לאדם תחושה, אני מיוחד. אני לא רוצה להיות עוד אחד. אני רוצה להיות משהו, כן, זכותי. אני שואף לייחודיות. אני מרגיש שאני יכול לתרום משהו לעולם. אני לא עוד אחד כמו כולם. ולכן המשברים הקשים של האדם, זה כאשר עושים אותו עוד אחד. למשל בצבא, זה אחד המשברים הקשים של האדם. הוא כבר לא, הוא כולם אותם מדהים, כולם אותם תספור פחות או יותר, מספר אישי ככה וככה. איפה אני פה? אתה מבין, זה בהתחלה, המשבר האישיותי שאדם מרגיש, כן, אני רוצה את האינדיבידואלית שלי. לכן בורא העולם יוצר את כל אחד מאיתנו שונים, לתת לנו את ההרגשה, לא רק שאת מיוחדת, אלא גם שאין עוד אחת כמוך בעולם. אין עוד אחת כמוך בעולם. זאת אומרת שאם אני מבין את זה נכון, לי היה חבר פעם בילדות שהוא היה אוסף בולים. תחביב עמוק, עם... כן. פילוסופיית חיים עמוקה מאחורי זה. אבל זה חוויה, כן, כן, כמו שעושים הדקות, הוא היה אוסף בולים. הוא אמר שיום אחד הוא התבונן באחת מהאנציקלופדיות של פעם, והוא ראה מהו הבול היקר ביותר בעולם. וקוראים לזה הפני השחור. זה בול שחור לבן מקומת מגיל כזה. וחבר שלי אומר, פרצתי כולי בשמחה, כי אמרתי, זהו, אני מיליונר. הוא אומר, לי היו בולים מדהימים, מעוינים, ומשולשים, וצבעונים, וענקים. אמרתי, יחסית לבול המצ'וקמה כזה, אני מיליונר. אם הבול הזה שווה כמה עשרות אלפי דולרים, אז הבולים שלי. והוא בא ללשכת הדואר המקומית, שם את כל הבולים שלו על השולחן, ואמר לפקיד בדואר, תעמיס את הכסף המסעית בחוץ. הפקיד אומר, מה אתה רוצה? הוא אומר, תראה, אני ראיתי בול היקר ביותר בעולם, הפני השחור, הבולים הללו הרבה יותר יפים ממנו, מן הסתם, אז אני מגיע לי הרבה יותר כסף. אז הפקיד הסביר לו כמובן מה שכל אחד מאיתנו מבין, שהסיבה שהבול של הפני השחור כל כך יקר, כי הוא נדיר. אולי אפילו אין כמוהו בעולם. ממילא זה מייקר את החפץ הרבה הרבה יותר. בורא עולם רוצה שאנחנו נייקר את עצמנו. שלא תחשוב מי אני, מה אני, אז אני אפס, אני לא שווה שום דבר. לא. את או אתה, יש לכם משהו לתרום לעולם, שלאף אחד בעולם הוא לא יכול לתרום את אותו דבר. נקודה, אין כזה דבר. והאלוקים מחכה את, להזדמנות שאתם תפרצו החוצה, שאתם תגלו את היופי שלכם, את התרומה שלכם לעולם. והנקודה הזאת היא כל כך חשובה בהתפתחות האישית של האדם, כי אם אני רוצה באמת לא לפספס הזדמנויות, אז אני צריך לשאול את עצמי שלוש שאלות. א', למה? ב', למה לא? אבל למה לא אני? זו השאלה מבחינתי הקריטית. והשאלה הרביעית, תשלים לי את התמונה, למה לא אתה או את עכשיו? עכשיו. המשנה אומרת במסכת אבות, אל תאמר שאפנה אשנה, שמא לא תיפנה. מה זאת אומרת? בעזרת השם שכולנו נזכה להאריך ימים עד 220. היה אדם שנקרא סטיב ג'ובס, כן? לצערנו הרב, הוא נפטר ב-9 באוקטובר 2011. סטיב ג'ובס הוא אדם מאוד מיוחד ששאיר אותך חותמו על ההיסטוריה. אני חושב שוודאי עולם המחשבים לא יהיה אותו דבר עמו או בלעדיו. סטיב ג'ובס התחיל מכלום, הוא היה ילד מאומץ. אמא שלו הייתה סטודנט עם תואר שני, היא התלבטה עם חיים להפיל אותו או לא, ומסרה אותו לאימוץ. הוא הגיע למשפחה מאוד פשוטה, מאוד רגילה, כביכול מאוד סטנדרטית, אבל הבטיחה שהוא ילך לקולג', בגיל 17 הגיע לקולג', קולג' ריד זה נקרא. הוא לא נשר אפילו, כי הוא לא מצא כלום באקדמיה כמשהו אטרקטיבי. הוא עזב את הלימודים אחרי כ-8 חודשים. הוא מעולם לא סיים תואר אקדמי. אבל הוא פותח את חברת אפל, זו החברה הראשונה שהוא פתח בתוך מוסך של ההורים שלו. בתוך הגראז' הוא פתח, הוא וחבר שלו, את חברת אפל, שהם התחילו מכלום. פיתחו את המחשב הראשון, את המקינטוש, וכעבור 10 שנים החברה, אותה חברה שהייתה כלום, הייתה שווה $2 מיליארד עם 4,000 עובדים. אחד מהדברים שהוא אמר שהוא שינו לו את החיים, רק שנקבל מושגים, כן? בהתחלה הוא התפרנס מלהחזיר בקבוקי פפסי או קולה, ולהרוויח 5 סנט על הפיקדון. ככה הוא התפרנס בהתחלה, כי לא היה לו מאיפה להתפרנס. כשהוא נפטר, הוא היה שווה $7 מיליארד. שמעת? $7 מיליארד. מיליארד אחד זה 1,000 מיליון. מיליון אחד עבור כל אחד מאיתנו היה גורם חיוך עדין על הפניו של האדם. זה לא 1,000 מיליון, מיליון אחד. 7 מיליארד. למרות שמישהו כבר אמר לי, פנגר, הרי כסף זה לא הכל בחיים. נו תפסיק, כסף זה לא הכל בחיים. כסף אולי יכול לקנות לך שעון, אבל לא זמן. כסף יכול לקנות לך תרופות, אבל לא בריאות. כסף יכול לקנות לך מיטה, אבל לא מנוחת הנפש. וילה, אבל לא בית חם. מעמד, אבל לא חברים אמיתיים. אמר לי, כסף יכול לגרום לך הרבה כאב לב וצרות. אז אמר לי, תשלח לי את הכסף שלך ואני אסבול בשבילך. מדהים, תודה רבה, מאמי. אבל סטיב ג'ובס אומר שאחד מהדברים ששינו לו את החיים, זה בגיל 17, הוא קרא ספר מסוים שהיה ציטוט ששינה לו את החיים, והציטוט הולך כך. חיה כאילו היום, זה היום הוא יומך האחרון, כי הגיע היום ותהיה צודק. מאוד אופטימי, אבל אוקיי. הכוונה היא ככה, תראה. אמר סטיב ג'וב לעצמו, אני מהמשפט הזה, זה שינה לי את החיים. כי הייתי כל בוקר קם במשך 33 שנה, מתבונן במראה ושואל את עצמי, אם זה היה היום האחרון בחיים שלך, האם היית מתנהג באותה מידה שאתה מתכננת להתנהג היום, או אולי אחרת? הרי חס ושלום שנזכה לארוחת ימים כולנו עד 220. אבל בוא נהיה אמיתיים שאם זה היה היום האחרון, חס ושלום, כן, אולי מתנהגים קצת אחרת. כל הקטנוניות, הוא אמר לי, הוא עשה לי, אני ברוגז איתו, לא מדבר איתו. הרי בינינו היינו שטויות, איזה שטויות, הרי זה אפילו לא... כשאדם מגיע לרגע של אמת, אז הוא יודע לבד שזה קטנוניות. כן, אבל הוא אמר לי, הרב, בסדר, נו, עזוב אותך, תעזוב אותך, זה, אתה מדבר איתי עכשיו כמו, כבכל, אני אומר את זה לעצמי, כמו ילדים. ולי יש סבתא מאוד מבוגרת, באמת, שתזכר, אחות ימים שנים, והיא פעם אמרה לי שהיא ניצולת שואה עוד. אבל כשאני הולך אליהם, סיפרתי סיפורי שואה. עכשיו, זה אותם סיפורים, אני מכיר את הסיפורים הללו. אבל אני מתחזק לשמוע אותם, כי אני שומע את הסיפורים הללו, אני תופס את עצמי, בוא הצידה. אני אומר עצמי, חתיכת מפונק. מפונק. קשה לך? לא קצת יש לך לחץ? תראה מה אנשים עברו לא לפני 2000 שנה, זה לא כאילו פרה-היסטוריה, אי שם בבית שני, הייתה תקופה קשה לעם ישראל. יש לי חבר כמו לרב מורדכי נויגר, שלא הוציא קבוצה של סטודנטים לטיול שורשים לפולין. צעד שקבלו מושגים. הם הגיעו לצורך העניין לאושוויץ. בכניסה לאושוויץ כולם מכירים את השער הידוע, העבודה משחררת. זה היה חורף כמו עכשיו. הוא נעמד בפתח השער והתחיל לתת להם דרשה שלמה על אושוויץ. ויש פה שלושה מחנות, בירקנאו, אושוויץ, וכמה מיליון ככה, ונשרפו ככה, ו... עכשיו כל הסטודנטים עומדים בשער, ורועדים. ולא אני מהרב, כי הרב באמצע הדרשה, כאילו... והם רועדים מקור... ואחד הסטודנטים אמר לו, כבוד הרב, אל תיכנס, אבל בוא ניכנס פנימה. אין עניין, הבנו, השער הבנו, בוא ניכנס, נתקדם, אח שלי. אמר לו הרב, לזה חיכיתי. לזה חיכיתי. קר לכם? כולכם פה עם גרביים, גטקסים, כפפות, אוזניות, מעילים, שכפצים, עוד רגע חרמוניות של הצבא, יש להם את הציוד ככה, לא, זה יפה לך. לצורך העניין, ואתה מתבחן שקר לך? אנשים היו פה עם פיג'מות. פיג'מות ותו לא. אתה קולט את זה? אני לא יכול לקלוט את זה. אנחנו פשוט קצת, אני אומר את זה לעצמי, מפונק. התרגלתי. זה עולם של פינוקים כאלה, תמיד? זה עולם שכאילו יכול להיות של חד פעמי, שוטה, זורק. ותבינו, זה משפיע על כל החיים. לא שאני נגד פלסטיק, זה מדהים, פלסטיק, כן. לא, אני חולה על זה, כן. דווקא אישה אחת אמרה לי, בשביל מה צריך פלסטיק? זה יותר קשה לשלוף כאלה דברים. לא צריך לשלוף. בקיצור, הנקודה העיקרית ש... אנחנו חיים בעולם של פלסטיקה. כאילו אני שותה זורק, אני משתמש וזורק. אני לא רוצה להרחיב בכל מיני שטחים בחיים. משתמש זורק. וככה זה בחיים. תראה, הפלאפון הזה הוא משודרג. לא אותו משדרגים, כאילו... אתה מבין? אז גם בחיי הזוגיות, קצת קשה, בוא נשדרג. למה לא? כל הדברים משדרגים. אתה נשאר עם האוטו שלך 20 שנה? מי נשאר עם האוטו שלך? רכב הספנות? כל 2-5 שנים, הרב, צריך להתקדם בחיים. אז כל דבר משדרגים, כל דבר משתמשים וזורקים, אז למה שכל קושי אני לא אתמודד באותה צורה? קצת קשה, זורקים. יאללה, הזוגית שלנו לא מסתדרת, יאללה, בוא נפרק, זה לא... תבין, פעם אנשים היו חיים שקושי זה נורמלי. למה הם כוח מתגרשים? באופן יותר, נקרא לזה... מציאותי. ויש גם אפילו עידוד לגירושין, שלא תדעו מצרות. אני לא יודע מה קורה בארץ, אני מקווה שאתה לא ככה. הייתי בארצות הברית, אני חזרתי לפני חודש, היה פוסטר ענק. סליחה מכבודכם שבחורה צעירה בת 8, לא יודע איך נראית, כאילו, היא נראית טוב, אבל כאילו, לא יודע בת כמה היא. צעירה ככה של ככה, כתוב למטה, you want her? אתה רוצה אותה? אתה לא יכול, נכון? אתה נשוי. אז get divorced, בוא תתגרש, מאמי. שמעתם? וכתוב, יש שם טלפון של עורך דין. למה לא? בוא תתקדם, חמוד שבחיים. עבדו עליכם, שניסויים זה לכל החיים. למה? נישואין, פעם מישהו יסתכל על הכתובה שלו, חיפש את הכתובה, הכתובה. אומר לו, אשתו, מה אתה מחפש בכתובה? אומר, לחפש פג התוקף, איפה פג התוקף? רישיון, צריך לחדש כל 5 שנים, לא יודע, בוא נחד... מי, למה להתקע עם אותה גבלת, אותו אדון, כל כך הרבה שנים, מה קרה? היום בארצות הברית זה מאוד לגיטימי, אתה שואל אותו, כמה זמן אתה נשוי 20 שנה? עם אותה אישה? זה מאוד לגיטימי לשאול כזו שאלה. כי קצת קשה נשברים, קצת קשה נשברים, וזה תפיסת עולם בעייתית. אני אומר לכם, פעם, אני זוכר, אני לא זוכר, בשנת 75, זו הייתה השנה הראשונה שהתחילו להחדיר את המושג של חגורות ביטחון. חגורות, כאילו ברכב, נהיה חוק של חגורות. בהתחלה, זה היה מאוד קשה. זה מפריע, זה לוחץ, כאילו, מה פתאום, עזוב אותך. לפני, ב-2009, כמדומה לי, זה היה לא זוכר מתי, הכניסו גם מאחורה, כן? וגם בהתחלה זה היה קשה. היום, יחסית, כן? כמות, 80% מהאוכלוסייה, כמה שזכרו לי, ראיתי בסקר של זהירות בדרכים כזה. אנשים יחסים, אוטומטית לוקחים את החגורה, כי זה החיים, כן, נכון? זה לא נוח לי, זה לא בא לי, ברור שאני יותר משוחרר בלי זה, אבל כן, זה אוטומטי. היו רגילים לחיות עם קשיים פעם. היום קושי זה איזה סימן של בעיה. מי אמר? ביהדות קושי זה סימן לא לבעיה, זה סימן ככה חיים. אני אסביר לכם את הצד הקבלי אולי. יש מושג שהאלוקים ברא את העולם על ידי 10 ספירות. 10 ספירות. אלו שורשים רוחניים מאוד מופשטים, שהשכל האנושי אולי לא יכול לקלוט, אבל זה 10 שורשים, נקרא לזה 10 ספירות. מה10 ספירות הנ"ל השתלשלו מושגים נוספים שנקראים 10 המאמרות. האלוקים ברא את העולם על ידי מאמרות, בדיבור. ויהי אור, נהיה אור. אז 10 הספירות זה, נקרא לזה הפנימיות. החיצוניות של זה, זה דבר שנקרא 10 המאמרות. אבל התכלית של העולם על פי הקבלה זה לא להתעקע ב10 המאמרות, אלא זה להגיע למושג שנקרא 10 הדיברות. אבל כדי להגיע ל10 הדיברות, למעין פסגת הר סיני פרטית של כל אחד מאיתנו, איזשהו ייעוד שאתה צריך להגיע אליו, אתה תהיה חייב לעבור במידה כזו או אחרת את 10 המכות. אין מה לעשות. או לא, בוא לא נפחיד, לא מכות, כאילו למה אלימות. אז בוא נלך לכיוון של עשרה ניסיונות, אברהם אבינו לא קיבל את התואר של כביכול אברהם אבינו, או אתה, כמו שהפסוק אומר, אתה ידעתי כי איש ירא אלוקים אתה, רק אחרי שעומד בעשרה ניסיונות. זאת אומרת, אי אפשר לפני כן, אי אפשר. שום חייל סיירת מטכ"ל לא נהיה סיירת מטכ"ל בלי לעבור מסלול של שנה ושמונה, אלו כמה שצריך לעבור. אין כזה דבר. גם שתהיה האתלט הכי טוב, זה לא קשור, אתה צריך לעבור ניסיונות. אתה צריך לעבור קשיים, כן, זה יחשל אותך, זה יוציא מהכוח אל הפועל את הכוחות שיש לך, אבל בצורה אחרת זה לא יבוא לידי ביטוי. ואם לא תקבל אישה בעייתית, זה לא יצא לידי ביטוי. ואתה תקבל אישה בעייתית, חס ושלום, לא אתה, כאילו, השכנים ש... אל תכעס עלי, כי אני מכין אותך, גם את, מה את חושבת? כל בעל הוא ילך תיק. כל אישה עם מזוודה? ככה זה בחיים. יש תיק, יש מזוודה, כל אישה עם מזוודה, כאילו, זה טיפה יותר מתיק. גבר הוא תיק, תיק. אני אחליף כאילו שלא יהיה הדרת נשים, כאילו הנשים הם תיק, גברים מזוודה. צ'ימידן, סתם. לעניינו, הנקודה העיקרית שאם אני אבין את זה, אולי יהיה לי יותר קל להתמודד עם זה. כי אחת ההרגשות המוטעות זה רק אצלי יש בעיות. רק לי יש קשיים. כולם מה זה נהנים בחיים, וכולם עפים באוויר, וכולם טוב להם, ורק אני הדפוק. אז לא חמודה שלי, או חמוד שלי, אין כזה דבר. כולנו באותה סירה, מי יותר, מי פחות, והחיצוניות זה הצגה. החיצוניות זה הצגה. אתה שם את המסכה, מרביץ את החיוך, אתה בא למועדון, כולך מאושר, אבל בפנים אתה חוזר הביתה לבד. לבד. כמו שהיה פעם איזה אדם שחיפש עבודה, הגיע לשקעת התעסוקה, אמר, אני מוכן לקבל מה שיש, המצב קשה בבית, מה שיש. אמרה לו הפקידה בלשקעת התעסוקה, אל תיפגע, אבל לצורך התפקיד היחיד שיש לי זה משהו בספארי. מתאים לך? אמר, מה שיש, אני לוקח. אמר לו, אז אני אסביר לך מה בספארי, הגורילה של הספארי נפטרה. אני תחפוש את גורילה קומפלט, אתה, מה אכפת לך? אתה דופק על החזה, בנן, בוטין, אתה בפנים, שעות נוחות, 9-1, יש לך הפסקה עד 3, מ-3-5, עבודה ספץ בשבילך, קצת להתעלות על יצים, מצוין. טוב, הוא התלבש, מס, גורילה קומפלט, מבסוט, נכנס, יושב בתא שלו, יום אחרי יום, מבסוט, יש לו הפסקת צהריים, שעה 1:30, יום אחד, פתאום שומע חריקת שער. מה קרה? המאכיל של החיות, שכח לסגור את השער בין האריות לקופים. והאריה נכנס. הקוף רואה את זה, והאריה מתקרר. עכשיו כל המטיילים, כל המצופים, לא, יהיה פה רצח! הקוף רואה לו ברירה, מתחיל את הוידוי האחרון בחייו, חטאתי, אביתי, פשעתי, והאריה מתקרר אליו. בסופו של דבר יהיה כבר קרוב אליו, מרביץ הקוף שהגה, שמע ישראל, השם אלוקנו. אריה עונה לו, ברוך שם, כבוד מלכותו לעולם ועד. אז הדוב צועק להם, שקט, יפטרו את כולנו, משוגעים, תפסיקו. הכל זה הצגה, יקירתי, הכל זה הצגה. כל החיים זה במה. ואנחנו שחקנים. אז תפסיקו לחשוב, אני אומר את זה לעצמי, שכולם מקייפים, כולם מצליחנים. אני אומר לכם, ניסן, ואני מכיר הרבה מאוד אנשים בעולם. לא הייתי מתחלף עם אף אחד. לא שהחיים שלי כאלה ורודים ואני אוכל פה רק ממתקים, אבל עזבו אתכם, כל אחד בעולם קיבל את החבילה שלו. והחבילה שלך תהיה שמח. כי אתה נדלק על משהו ספציפי. אם היה לי רק את החברה שלו, את האוטו שלו, את המשרה שלו, אבל אתה רוצה את המשרה שלו, תקבל גם את הכאבי גב שלו, תקבל את הצרות שהבן שלו עושה לו, תקבל גם את הכלב שגוסס לו בבית ומת להיפטר ממנו, תקבל את כל החבילה שלו. אל תסתכל רק על המשרה שלו, או לרכב שלו, או לחברה, או החבר שלה. עסקת חבילה. לכן לצורך העניין, נקודה האחרונה צריכה להיות, למה לא את או אתה עכשיו? אין זמן יותר טוב מעכשיו. זה לא הרב, אם היה לי עבודה, אתה יודע, אז. אם רק היה לי חברה, אז, אם היה לי חבר, אז, אם היה לי זוגיות, אז. בא בורא עולם ואומר למשה רבנו, של נעליך מעל רגליך, כי האדמה אשר אתה עומד עליה, אדמת קודשי. איפה שאתה עומד עכשיו? אל תחכה שיהיה יום אחד יום טוב יותר. כי מי אמר שיהיה? מי אמר? אולי היום הזה הוא הכי טוב בעולם. וממנו תוציא את המקסימום. היום. היום אם בקולו תשמעו, ככה נאמר בחזל. חזל שואלים, מתי יבוא המשיח? אז אחד מהמוראים פגש את המשיח, אומרים, שאל אותו, מתי אתה מגיע? אמר לו, היום. היום. שאל אותו, מה זאת אומרת היום? היום, והוא לא באת. אז אמר לו, היום אם בקולו תשמעו. זאת אומרת, אם אני אנצל את היום, אז המשיח הפרטי שלי, נקרא לזה, הגאולה הפרטית שלי, תגיע. ולפעמים תדעו לכם, דווקא היום הכי נורא בחיים שלכם, יכול להפך להיות היום הכי טוב בחיים שלכם. דווקא היום שאת אומרת, נמאס לי, נמאס לי, חלס, חלס. היום הזה, אולי יהווה את היום שיהפוך את כל הקערה על פיה. אי אפשר לדעת. שמעתי, יש כזה מנטור אחד, מאוד נכון, כבר נפטר, כמדוני השם שלו זה ג'ים רון. הוא נפטר, הוא סיפר שהוא פעם פגש, איך אומר זה בעברית, סגנית יושבת ראש, וייס פרזנט, כאילו של איזושהי חברה מאוד מאוד מצליחה, והוא נתן שם איזושהי שיחה כמנטור, והוא פגש את הסגנית יושבת ראש, והוא שאל אותה איך הגעת לכזו משרה מכובדת, כאילו, ברוך השם, משרה שבאמת מאוד מכובדת. ואפילו אני שמעתי שאין לך תואר אקדמי, איך עשית את זה? אז אמרה לו, תדע לך, אני לפני הרבה שנים, שהייתי אמא צעירה, ביקשתי מבעלי $10. אז אמרה לו, בשביל מה? אמרת לו, מה אכפת לך? בשביל מה? מה אכפת לך? אני צריכה לדברים שאישים שלי. לא, תגידי, בשביל מה? זה כל כך הצבן אותי. זה כל כך הגיע לי לכאן, לכאן. שאמרתי, נגמר. אין בעיה. אני נשבעת, עשו לי שמר, כן? אני נשבעת אבל, שאני לא לוקחת ממנו שקל יותר. נגעס לי ממנו. והיא אומרת, אני אמרתי את זה, ומאותו יום אני התחלתי לחפש עבודה, התחלתי להשקיע, יותר להשקיע, והיום אני עומד כבר הרבה שנים מאז, והיום אני מרוויחה מאוד יפה, ואני בשבועה שלי עמדתי. לא ביקשתי ממנו שקל מאז עד היום. אבל תבינו, אמרה, שדווקא היום הכי שחור בחיים שלי, הפך בשלב מסוים אולי להיות היום שגרם לי את התפנית בעל כורחי. אז בואו נסכם רק את מה שדיברנו. החיים מלאי הזדמנויות, אבל להבדיל גם פספוסים. הזדמנות יכולה להיות מציאות מסוימת של, בואו נאמר, פתיחת דלת. תגידי, זה עובד בסוף המקרן או לא? שמה? מה, הסתובבו לראות שמה כאילו? ושומעים? שומעים. לא, לא, בסדר, רק בודק אותך. כן, אני רציתי לראות לכם שני קטעים של סרטים. בגלל התנאים הוויזואליים, אני אראה לכם אחד, נראה לי. כי אז תוכלו להתמקד, זה שם, כאילו, רואים את זה שם, אתם רואים, כאילו... אז קצת, אני אגיד לכם מה רציתי להראות לכם, זה הכי טוב. אחד אני אראה לכם בפועל, ואחד אני אספר לכם מה רציתי להראות לכם. סרט אחד רציתי להראות לכם, שאם ממש תתעקשו, תוכלו לראות את זה בעצמכם אולי. אדם שם טד וויליאמס, שמעתם עליו? טד וויליאמס זה אדם שלצורך העניין היה הומלס, הומלס, שהיה לו קול רדיופוני מאוד מיוחד, Voice from God, כך הוא קרא לזה. הוא היה עומד בצמתים, היה הומלס, שיקור, אלכוהולי, מסומם, מקבץ נדבות בצמתים. אבל היה לו קול באמת מיוחד, היה לו קול מאוד רדיופוני, כאילו ש... אבל של כמו... שדרן רדיו לפני 60 שנה בארצות הברית, כאילו, Hello everybody, this is you, כזה ככה. והוא עמד בצמתים, ואומר, תן לי דולר, ואני אתן לך פרסומת. ואנשים נתן לו דולר, והוא כאילו, יפה. Exactly, don't worry, זה נחמד כזה. יום אחד, אחרי שנים שהוא ככה הומלס, ישן בגרוטאות, בקופסאות, מגיע אדם שעובד בתחנת רדיו קולומבוס, שם זה היה. שומע אותו, נתן לו דולר, הוא אומר לו פרסומת. וואי, שקט. חמוד הבן אדם. המשיך לנסוע. אחרי כמה מטרים שנסיעה, אומר, רגע, רגע. יש פה משהו, חוזר חזרה. אומר לו, קח עוד דולר, תגיד לי עוד פרסומת, אבל הפעם הקליט אותו. הקליט אותו. עם ההקלטה הזאת הוא הולך למנהל של הרדיו אצלהם, השמיע לו את זה. המנהל התלהב. הכתים אותו על חוזה. טה, טה, טה. תוך שנה הבן אדם הפך להיות מיליונר. אתה יודע מה זה? לקחו אותו לפרסומות, חתמו את חוזים. כמעט לא היה טוק שואו אחד בארצות הברית שהוא לא השתתף הבן אדם הזה. כעבור שנה מראים אותו, שתבינו את הסרטון הראשוני שלו, שהקליט אותו, ביוטיוב ראו אותו 18 מיליון איש. לא יודע, אולי רק מזה הוא עושים כסף אפילו. לצורך העניין, 18 מיליון איש ראו רק את הסרט הזה, שאיכשהו בהתחלה הם כזה, כמו אפרו כזה, ואומר פרסומות בזה. הוא התחיל לעשות פרסומות, טוק שואוז, אחרי שנה עשו לו עם הולדת של שנה כביכול. והוא עומד בתוך ארון של, כאילו, חדר ארונות, והוא אומר, תראו כמה ארגזים יש לי פה, ואני עד לפני שנה חייתי בארגז! אני הייתי בארגז! זה כל כך חיזק אותי, כי יש רגעי מפנה כאלה בחיים. אתם בטח שמעתם על זה, אז בקצרה, כן? יש לנו חייל שברוך שמצא מהשבי, ולאט לחוזר לשיקום, שנקרא גלעד שליט, כולם מכירים את זה. גלעד שליט הרי לצורך העניין השתחרר בחג סוכות. באופן מקרי או לא מקרי, תכף נראה, הוא השתחרר דווקא מתוך השבעה אושפזין, באיזה אושפזין?
יוסף.
יש לו שבעה אושפזין, דווקא באושפזין של יוסף הוא משתחרר. מקרה, לא מקרה. יוסף אולי הוא היחיד מבין השבעה שעבר תהליך לכאורה מעין דומה למה שגלעד שליט עבר, קצת בוורסיה שונה, הפרדה מההורים, זריקת, או לאיזשהו בור מסוים, כלא מסוים, חזרה בסופו של דבר הביתה. דווקא בתאריך הזה הוא השתחרר. אבל מציינים עוד כמה דברים מעניינים. גלעד שליט נפל בשבי בערב ראש חודש תמוז. יוסף נולד ונפטר בראש חודש תמוז. מקרה, לא מקרה. על יוסף נאמר בפרשת מקץ, יוסף הוא השליט על כל ארץ מצרים. כאשר בדקו, יש תוכנה שקראת קודים בתורה. בדקו בקודים שבתורה ב-2007, איכן נקודד כל הנושא של גלעד, שליט, חמאס, שבי וכן הלאה, מצאו הכל היה מקודד בפרשת מכירת יוסף. לכן הישמעאלים שקנו את יוסף, הם הגיעו, תראו בפרשה, מגלעד. מקרה, לא מקרה. אני לא יודע אם אתם ראיתם, אבל מסתבר שראיתם, התמונה הראשונה שקיבלנו מגלעד, זה היה היום מאוד מרגש, כולם היו חוות אחים היה כזה יפה. תראה, אחד עולה השידור, אני חולה על גלעד, חולה על גלעד. אומר לו, שדן, אתה מכיר אותו? לא, לא מכיר אותו, אבל מה זה כמו אח שלי, כמו אח שלי. זה הרגשה כזאת מאוד יפה של אחדות. לעניינו, התמונה הראשונה שקיבלנו, מוצאים אותו מהרכב, מחמוד הזהר, משהו כזה, זכותו תגן עליו, והוא... אחמד ג'אברי, יש שם כמה חבר'ה טובים, איכותיים. הם הוציאו את גלעד שליט, עכשיו הם דחפו אותו. אז השדרנית בערוץ 10 אמרה, סליחה, למה מרצין את הבחור? למה מרצין את הבחור? למה הלחץ? והיא לא כנראה למדה את הפרשה, שכאשר יוסף הוציא אותו מהבור, כתוב, ויריצו מן הבור. אולי זו הסיבה שנתנו לגלעד חולצת פסים כזאת, משבצות, ראיתם? ואולי זו הסיבה שהוא היה צריך לחזור דרך מצרים כדי להיכנס לארץ. מקרה, לא מקרה, אני לא יודע. אני לא איש נבואות. אבל, ישנו עוד קוריוז מאוד מעניין שוודאי שמעתם את זה, אבל יש משפחה בירושלים, נקראת משפחת קנטרמן. חנה ואליהו קנטרמן, חסידי חב"ד. בערב פסח האחרון, הגברת חנה קנטרמן, שהתיידדה מאוד עם גברת אביבה שליט, כאשר הם היו באוהל המחאה מול לשכת ראש הממשלה, אז הגברת חנה קנטרמן רצתה לתת מתנה לאביבה, אמרה לה, מה את רוצה לחג? אמרה, נצא את גלעד. אמרה, יופי, גלעד לא בכיס שלי, חמודה, בואו נתקדם למשהו יותר פרקטי. אז היא אמרה, אני, מה שאת רוצה. ואז הגברת חנה קנטרמן נתנה לה כחסידת חב"ד, היא נתנה לה דולר של הרבה. ידוע שהרבה מלובביץ' היה מחלק דולרים. סימן לברכה כזה. הגברת חנה קנטרמן כחסידת חב"ד קיבלה דולר לפני 21 שנה מהרבי, לפני 21 שנה. היא נתנה את זה כמתנה לאביב השליט. אביב הבינה שזה לא סתם דולר, אז היא נהנה אותו ושמה אותו בכיס שלה, בארנק שלה, ושמרה אותו. גלעד השתחרר. תקשיבו טוב. חסידי חב"ד היו נוהגים אפילו לכתוב את היום ואת התאריך שהם קיבלו את הדולר מהרבי. אביב השליט יומיים אחרי שגלעד משתחרר פותח את הארנק, באקראי או לא באקראי, ופוגשת בדולר. והיא רואה על הדולר כתוב, יום שלישי, חף בתשרי. גלעד השתחרר, יום שלישי, חף בתשרי. וליד זה הברכה של הרבה, ברכה והצלחה בכל העניינים. טה-טה-טה-טה. מקרה, לא מקרה, מכל התאריכים שבעולם לפני 21 שנה, לא מבין בזה. נקודה אחת אני רוצה להוציא לעצמנו. כנראה, אני אומר, כנראה, היה תאריך שגלעד צריך לשפול, גלעד שלי צריך לפעול בשבי. אבל היה באותה מידה תאריך שגלעד שליט צריך לצאת מהשבי. אבל לא את התאריך הזה ולא את התאריך הזה, אף אחד נתן לו ידע, בטח לא הוא וגם לא משפחתו. וזה עשה את זה כל כך קשה. אם ראינו יודעים שהוא צריך ליפול, חשוב, עדיף, צריך להשתחרר, זה נותן כוחות. לכל אחד מאיתנו יש כאלה תאריכים. תאריך של הזדמנות ותאריך של פספוס. תאריך שנפתחת לי דלת ותאריך שאני חס ומאבד משהו מסוים. זה כך, שאני נופל בשבי אפילו. ותאריך שאני יוצא מהשבי שלי. וכל אחד עם השבי שלו. אחד זה השבי שלו, זה הבדידות שהוא מרגיש, אחד זה השבי שלו, זה לא מוצא עבודה. זוג מסוים שרוצה ילדים, וזה השבי שלהם. כל אחד והשבי שלו. אבל אם נתחזק ונדע שיחד עם הטיקט הזה, הכרטיס הזה של השבי, בא ישר שובר של שחרור. אנחנו לא רואים את זה. וזה מה שהקושי שלנו בחיים. והעבודה שלנו זה להחזיק חזק, לדעת זה יגיע. מתי אני לא יודע. כאשר כתוב בפרשה שיעקב ביקש לגלות את הקץ לבניו, ואלוקים לא נתן לו. אין, את הקץ לא מגלים. חלק מהעבודה שלנו בחיים כנראה. אבל לדעת שלפחות אם נאמין בעצמנו, אני כן יכול להגיע לסוף. ואולי אפילו למה שבחיים לא חלמו, או אני אפילו חלמתי שאני אי פעם אגיע. לכן הסרט השני שרציתי להראות לכם, וזה אני אכן אראה לכם, זה אולי משהו שאתם ראיתם כבר. יש בחור שמאוד ריגש אותי. שלחו לי את זה באימייל, וזה נקרא האודישן של אימנואל. שמעתם את זה פעם? אני אגיד לכם, יש תחרות שנקראת X-Factor. X-Factor? יפה, כן. X-Factor זו תחרות, כאלה, אודישנים, להבדיל כמו כוכב נולד, אבל הרבה יותר במגה עוצמה. מישהו הראה לי כזה קטע של סרט, קטעון של אחד המתחרים בשם אימנואל. אימנואל, מראים אותו בהתחלה רק את החצי גוף העליון שלו, הוא נראה חמוד, אני מאוד אהבתי, אמרתי לאשתי, הוא נראה חמוד, אשתי אמרה, פלן, פלן, לא, זה. אתה נברך, אני מתווכח, ואני אראה לי כזה חמוד, הוא מדבר כאילו ביטחון, כן, my dream is to be in the X Factor, אוקיי, כאילו, ואני שר all the time, אני שר כל הזמן, וכאילו החברים שלי בפנימיה צוחקים עליי שאני כל הזמן שר, ויו, אם אני אהיה ב-X Factor, כאילו זה סוף הדרך. וזה נשמע מאוד אופטימי, ואוקיי, עוד אחד שעושים לו אודישן, ואז מעבירים את הקטע שהוא עולה לבמה. וכשעולה לבמה קורה משהו, כל הקהל משתתק, כי רואים את אימנואל בצורה קצת שונה. ואז פתאום מתברר שאימנואל לא עבר חיים כאלה קלים. אימנואל מצאו אותו ואת אח שלו בקופסת נעליים, ב-war zone, באזור של מלחמה בעיראק. ואימא שלו, שהיא לא אימא שלו, אימצה אותו. אבל לאמץ שני ילדים, כמו שאתם תראו, זה כמעט משימה בלתי אפשרית. להגיע לאן שהוא הגיע, זה 100% בלתי אפשרי. אבל אם הוא עשה את זה, אולי גם ללמד אותנו שגם אנחנו קצת מסוגלים. הבה נראה את הקטע, ואחרי זה נסיים. אפשר לחבות את האורות כאילו לפני כן? אבל תסתובבו, כי הקטע הוא שם. אתם רואים כאילו? לא, לא המפח, את האודישן המרגש. קרה קרה לזה.
Welcome back to the X Factor. As the holding room starts to thin, many are leaving with their dreams in tatters. But for our next contestant, the opportunity to chase that dream is all he ever wanted.
What's your name?
Emmanuel. I'm Emmanuel. I'm 17 years of age and I live in Australia, originally from Iraq. I'm auditioning for X Factor because the dream is to become a professional singer and I definitely want to be the best. At boarding school, I sing every day, every night. My mates say, you know, what are you singing, mate? Just shush, we're trying to concentrate here, so, yeah. If I went X Factor, oh my God. Words can't even describe it. Wow.
How you doing?
What's your name?
Emmanuel.
Emmanuel. So who's here with you today?
My mum, my cousin, my auntie, and my brother.
How old are you?
Well, actually, I'm not exactly sure. When I was originally found in Iraq, in an orphanage, my mum found me. I was born with no birth certificate. No passport, nothing.
My story is that I was born in the middle of a war zone. My brother and I, we were found by the nuns in a box in a park, in a shoebox. They brought me to the orphanage. We'd hear shots, noises that we didn't understand. It was like looking at an angel when Mum Moira Kelly walked through the orphanage door. She brought us both to Australia for surgery originally. And then sort of Mum fell in love with both of us. My hero would have to be my mother. She worked very, very hard, extremely hard, to change my life hugely. You know, some people will say I was a man without an identity, but with my mother and with my brother, I believe that I can do this, you know.
Wow, good on you, man.
Thank you.
Good on you, man. So what are you going to sing?
I'm going to sing Imagine by John Lennon.
Beautiful. Whoa. Good luck, Nick.
Thank you. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us, only sky. Imagine all the people living for today. Yahoo! Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to live or die for, and no religion to. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one.
Whoa, man.
I hope someday you'll join us, and the world will be as one.
Thank you. I don't think I've ever been moved as much as I was by that performance. That was magnificent. Your courage, your bravery is unbelievable.
Thank you.
Emmanuel, you kind of won us over from the minute you stepped onto this stage. You just had this cheeky grin and this confidence. Everything about you, I just love.
Emmanuel,
you're a great singer.
Thank you.
And I'm not saying that because you've had a hard life, because it's the thing to say. You, compared to the other people here, regardless of your story, you've got a beautiful gift, and you moved everyone in this room.
Thank you.
Well, first of all, I want to commend you on your courage and your bravery. It's really moving and really touching. And above all, you thoroughly entertained everyone. Everybody here was smiling.
Thanks, guys.
And for that, I thank you. Thank you so much.
Thank you.
Emmanuel, we have to vote. I would definitely like to see more of you in this competition. It's a yes from me, man.
It's a yes from me.
I can't wait to hear what you're going to sing next. It's a yes from me.
It's a yes from me.
Well done, mate.
It just just makes everything that you worry about just so pathetic.
Hold on, mate.
We need some tissues.
Well done, everybody.
We're done.
So you go and hug the world. Go and hug the world. I'll see you soon, mate. See you, buddy. See you soon. I'll see you there.
No, he was. That was incredible, and that was the most moving performance I think I've ever seen, like ever.
טוב, האמת, אני רואה את זה לא פעם ראשונה. אני כל כך מתרגש מחדש, אני מודה. כשאני ראיתי את זה לאשתי, אני זוכר שהיא אמרה ש... בתור אימא היא אומרת את זה. כמה כמויות, אבל, של אהבה ילד כזה צריך לקבל כדי להצליח להגיע למה שהוא הגיע, עם ביטחון עצמי כזה. וכל אחד מאיתנו שהוא אבא ואימא יודע לפעמים כמה קשה, או כמה זה קשה, כמה זה אחריות כזה. להעניק אהבה לילדים שלנו. כל שזה ילד שלא לא שלך בכלל? ילד בעייתי? מי היה רוצה כזה דבר? אבל הורים שרוצים, אז יכולים. רק אנחנו צריכים לזכור את הארבע שאלות. למה? ואם אז למה לא? ואם למה לא, אז למה לא את או אתה עכשיו? לקח את עצמנו, לנצל את ההזדמנויות, ואם גם במידה כזה עדיין לא נפתח לנו, יהיה היום שגם אני אצא מהשבי שלי. לאור גדול, לישועה ונחמה, לכל מה שבעצם רציתי שיתגשם. ואני לא אקח את זה לקבר, אלא אנצל את זה פה, ויתאירו את העולם בדרך היפה שלכם. אני רוצה לאחל לכולכם שכל מי שלא תבחן יתגשמו, אמן כי אני רצון. לא. טוב, בסדר. כן. זיווג? כן, זה פספוס זיווג. כן, זה לא בדיוק ככה. יש מאיימים בדרך כלל לא לפספס את הזיווג, מכיוון שלצורך כלל זה נאמר ש-40 יום לפני יצירת הוולד, כך אומרת הגמרא, כבר הכריזו בשמיים בין פלוני לבת פלוני. זאת אומרת, הזיווג בניגוד לשאר הדברים, זה דבר שהוא לא סתם דבר אקראי, זה לא כעבודה שאני יכול למצוא להחליף וכן הלאה. זיווג זה משהו ששייך לחצי השני שלי. זאת אומרת, זה עצם הקיום שלי. אני חצי בן אדם, אשתי היא החצי השני שלי, או אני החצי השני שלה. אז זה... לכאורה ישנה אפשרות לפספס את החצי השני שלי. האם זה נכון או לא? לא נדע עד שיום יבוא ויתברר לנו. זאת אומרת, אני לא מאמין בדבר הזה. זאת אומרת, נכון שלא צריך יותר מדי בררנים. כל דבר לא, אף שלו לא יודע מה ככה, הוא נמוך מדי, הוא שמנמן מדי. אם נתחיל ככה, בחיים לא נתחתן, אני כבר אומר לכם מראש. אין אדם מושלם, אין כזה דבר. ולפעמים השטות שאנחנו באים כביכול עם איזו תמונה מהעבר, וכל בחור שאני פוגשת, או בחורה או בחור, כן, אני משווה, האם הוא דומה, ואפילו בתת מודע. וזה ממש לא נכון. לפעמים יש לנו כל מיני דברים שאנחנו לא מודעים לכך, שאנחנו מורידים בחור רק בגלל שהוא מזכיר לי איזה בן דוד ששניתי אותו. ואני פוסלת בחור נהדר, עם איכות, עם מידות, עם הכל. אז לכן בדברים האלה, בפרט של זיווג, ובפרט אני אומר לציבור של הנשים פה, אל תכעסו עליי, אבל השוק של הגברים חלש. חלש. אם את מוצאת משהו טוב, קחי, 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 קחי. אה? אז תראי, יהיה ברור ש... תראי, לא, אם זה דבר שממש... לפספס זיווג פשוט דבר, להוריד את זה בלי שום סיבה שבעולם הגיונית. שוב, לא להיות קטנונית. אם אמא שלך אומרת לך, תפסיק, נו, נגיד בחור אומרת, הוא לא יפה. הוא לא יפה מספיק, לא למשך את אלוהים יותר מדי, הוא לא... עכשיו, אם אמא שלך אומרת, תפסיק, את נורמלית, הוא בחור חתיך, חבל לך הזמן. עכשיו, כולם הוא בחור חתיך, ורק את אומרת שלא. פה יש איזושהי בעיה מסוימת. ובתת מודע, אנחנו להרחיק מצל הזאת כבר, אבל בתת מודע, שימו לב טוב, המושג של יופי או אי-יופי, הוא קצת בעייתי. על פי הפסיכולוגיה, יש דבר מאוד מעניין לדעת את זה, שנגיד, סתם דוגמה, הייתה לי, אלו שתי שכנות, שהייתי ילד. שכנה אחת, מאוד מכוערת, אבל אישה טובה, מאוד טובה, והשכנה האחרת, היא הייתה יפהפייה, אבל מרשעת. אני בתור ילד כמעט לא זוכר, אני רק זוכר את הדמויות. עכשיו תקשיבי טוב, ברגע שאני אפגוש בחורה, שלצורך העניין, היא תהיה דומה למכוערת, אבל בראש שלי, היא הייתה אישה טובה. בתת מודע, יופי וטוב הולך ביחד. תדעו לכם. לכן תמיד הרשעים מציירים כאילו מפחידים כאלה. יופי, למשל, למה הצלם אומר לך תחייכי? תחייכי. למה לחייך בצילום? מה, נראה יותר טוב שאת מחייכת? בינינו, כאילו, לא, את מדהימה, כאילו, לא, זה... אני רק אומר כאילו, לא כולם, זה מחמיא להם כאילו... אל תחייך, עדיף שלא תחייך. למה הצלם אומר לך צ'יז, כולם לחייך? למה? בתת מודע של האדם, אדם שמחייך הוא אדם טוב, ומלא הוא גם יפה יותר. זה בתת מודע של האדם, יפה הולך עם טוב, מכוער הולך עם רשע. אז לכן, אם אני, היא קצת דומה לי, להיפהפייה אפילו, אז אומר, לא, אני לא רוצה, היא לא יפה, כי אני לא רוצה אותה, כי היא מזכירה לי את היפה הרעה. אז לא תמיד אני אובייקטיב, לכן את יכולה להיות בחור, שתמיד רואים את זה, בחור יפהפי חתיך, הולך עם איזה מכוערת, מה קשור אחד לשני? או להבדיל, יפהפייה הולכת עם איזה יצור. מה, איך, מה, מה, מה היא מוצאת בו? על טעם ורח, אין מה להתווכח, זאת אומרת שהעומדן שלי לא תמיד הוא אובייקטיבי. אז כן, לא להוריד סתם, אבל אין עניין מה שקל להתאבד על הזוגיות. כי אחרי זה, לצורך אנחנו ניתן. ועוד שלושה אחרי החתונה, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, יש שלב של התפכחות. אהבה היא עיוורת, אבל ניסויים מחזירים את הראייה חבל על הזמן. פתאום את קולטת את מי נפלת. אחד אמר לי, הרב, שנולדתי בכיתי, שהתחתנתי, הבנתי למה. זאת אומרת שאני לא רוצה שזה יקרה לי, אז אני רוצה להתחתן עם בחורה שכן, היא כן מתאימה לי. אין מושלמת, 75% כן מוצלח, מעולה. אין מושלם. את את ה-25 הנותרים תעשי. תבני את בעלך, תשפרי אותו.
אוקיי, נתתי דוגמה של דיווק, כי זה הכי מוכר, אבל בלילה לא התכוונתי
שאולי. בסדר, את כאן נשואה?
לא.
בסדר, אז לא חשוב. בתכלס, לא, בעזרה שתזכי להתחתן, אבל רק אני אומר שבגדול זה לא הולך על כל דבר, בהכרח. לא בכלל כל דבר, כי שוב, נכון שיש פספוסים, אבל אם נתפסת משהו אחד, יבוא לי משהו אחר. בעזרת השם. שמזכה אתכם להצליח, אמן כן יהי רצון. תודה רבה, לילה טוב. אני מצטער שם שלא יכול להישאר, כי יש לי הרצאה אחרת באשדוד, אז תודה רבה, להתראות.